כאן רשת א' של כל ישראל, האזינו אתה לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, לקראת פרשת בראשית. הנושא, עץ הדעת על גאולות והחמצות.
הפרשה הראשונה והאחרונה בתורה, שמקיפה את העולם כולו, את האנושות כולה, היא פרשת עץ הדעת. את האנושות כולה, מפני שאדם וחווה הם כל האנושות כולה. והמצב של קודם החטא ולאחר החטא, והמוטיבציה לחטא עצמו, והעונש של הגלות, שאר חלקי האנישה, שמסביב לכל פרשת עץ הדעת, נדמה לי שמחייבים כל פעם מחדש עיון מחודש. עסקנו בפרשה הזאת ובמצב העולמי של האיש ואשתו, העירומים שלפני החטא ובלבושים שלאחר החטא, פעמים רבות. הפעם אני רוצה לעסוק בעצם בנקודה מרכזית אחת, אבל שתתייחס לכמה שאלות. דבר מוסכם ברור לחלוטין, נדמה לי שהוא צריך להיות מוסכם ראשון כשמגיעים ללימודה של הפרשה הזאת, שבעקבות החטא, מצבה של האנושות, או הייתי אומר, רמת המוסר, רמת הבחירה של האנושות, לכאורה צריך לרדת ממה שהיה לפני החטא. עקבות החטא אמור להיות איזשהו עונש. איך מתאר הרמב״ם את שאלתו בתחילת מורה נבוכים? אם קודם החטא היה מצב א', ואחרי החטא היה המצב והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אז מה היה קודם החטא? הרמב"ם מתקשה בהגדרה, הוא מציע הצעה משלו שאני אכנס אליה מיד. אבל לפני שאכנס אליה, אני רוצה מתוך העיון הזה לנסות גם לגעת בעוד נקודה. האם יש עניין מיוחד בעץ הספציפי הזה, עץ הדעת טוב ורע, שהתורה עוזרת לנו לגלות את עניינו? אנחנו מבינים שהעץ הזה אסור לאכילה. איסורו לאכילה ברור לחלוטין. הקדוש ברוך הוא גזר שאסור לאכול ממנו. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו. חווה מוסיפה את לא תיגעו, אבל אלוקים אמר לא לאכול. האם יש בעץ עצמו משהו שהתורה יכולה ללמד אותנו שיש בו רלוונטיות גם למציאות שלנו, אלינו, למציאות היומיומית שלנו מחוץ לגן העדן, מהצד השני של להט החרב המתהפכת? האם עונש הגלות שגולה האדם מגן העדן קשור דווקא לפעולה הזאת שהוא עשה? ובעיקר בעיקר, וזאת שאלת השאלות, אם מדרגת האדם וחווה הייתה כל כך גבוהה לפני החטא, אני עוד לא יודע להגדיר אותה, מה הוביל אותם לחטא? מה גרם לפיתוי? אני יודע שהנחש, אבל מה גרם? למה היה כל כך קשה להתמודד מול החטא? פתחתי בדברי הרמב״ם, אני אחזור אליו עוד מעט, אבל לפני כן אני רוצה להזכיר מדרש מפורסם, ונפתוח אולי בקריאתו, מדרש תדשק שהזכרנו אותו יותר מפעם, לפחות את סופו, לפחות את סופו של המדרש שהזכרנו כבר, ואני רוצה לגעת, היום במדרש כולו. במדרש תצ'ה כתוב כך, אמר רבי פנחס בן יאיר, מעניין מאוד האומר, רבי פנחס בן יאיר הוא מי שמצוטט בראש המסילת ישרים, כזה שקבע שהתורה מביאה לידי זהירות, והזהירות לידי זריזות, והזריזות לידי נקיות, הוא זה שקבע את הסולם, את המסילה, שאולי תורת המוסר כולה בנויה עליה. ועל הבסיס הזה גם הדברים האלה, אני חושב. אמר רבי פנחס בן יאיר, העץ הזה עד שלא אכל ממנו אדם הראשון לא נקרא שמו אלא עץ בלבד כשאר כל העצים. אבל מי שאכל ועבר על גזירתו של הקדוש ברוך הוא נקרא שמו עץ הדעת טוב ורע. על שם סופו. הוא נקרא עץ הדעת טוב ורע בכלל לא על שם מהותו. אין לו שום מהות מיוחדת. הוא נקרא כך על שם סופו, כי בסוף מתברר שהוא גורם למשהו שהוא טוב ורע מיד נראה. כמו שמצינו דברים רבים שנקרא שמם על שם סופם. ומניין סופם הכוונה היא התוצאה, מה שגורם העניין הלאה. ומניין אתה אומר שלא נקרא העץ כך מתחילה? מניין אתה יודע שהעץ לא נקרא כך מן ההתחלה? מתשובת האישה לנחש. ראה מה השיבה אותו. האישה עונה לנחש. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. לא אמרה מפרי עץ הדעת טוב ורע. היא אמרה מפרי העץ, לא הכירה בכלל את הביטוי הזה, עץ הדעת טוב ורע. ועוד, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, למה אתה נחבא? מה אמר? המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. ולא אמר מעץ הדעת. זאת אומרת, לא מהותו של העץ היא היותו עץ הדעת, אלא על שם התוצאה שהוא גורם הוא נקרא כך. ולמה קרא שמו הדעת טוב ורע? שעל ידי אכילתו ידע האדם רעות. מרגע שהאדם אכל מהעץ הזה, התחיל האדם לדעת רעות. זה ביטוי שאני ארצה ללמוד אותו בהמשך. שעד שלא עבר על הציווי, קצת מכניס אותנו רבי פנחס בן יאיר להבנתו מה היה לפני החטא. שעד שלא עבר על הציווי לא נגזר עמל ולא יגיעה ולא קור ולא חום ולא מכאוב ולא כל דבר רע מזיקו. אבל מי שעבר על חוק גזירתו של מקום, התחילו כל הרעות נוגעות בו ומצערים מעשיו. רבי פנחס בן יאיר מעניין מאוד. העץ הזה היה עץ, ועוד מעט הוא יאמר את זה בצורה ברורה יותר, ככל העצים. הוא נקרא עץ הדעת טוב ורע, מעניין מאוד עכשיו, מפני שהאדם התחיל לדעת רע, לדעת מכאובים. הדעת טוב ורע זה לא לדעת להבחין בין טוב לרע. מעניינת מאוד גישתו של רבי פנחס בן יאיר. האדם התחיל לדעת גם טוב וגם רע בעולם מרגע שהוא אכל מן העץ. צריך להבין את המושג הזה. זה לא מה שאמר הנחש. הנחש אמר כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם ויתם כי אלוהים יודעי טוב ורע. כלומר הוא מדבר על איזושהי פתיחות, על איזשהו פיקחון מסוים. ואנחנו ננסה בהמשך לראות אם רבי פנחס בן יאיר מסתדר עם הפרשה. והוא מסיים את דרשתו, ולמה ציווה אותו הקדוש ברוך הוא שיוכל מכל עץ הגן ומנע ממנו אחד מהם? זה ניסיון קשה מאוד. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? נכון שסך הכל עץ אחד אסור. נכון שכל העצים האחרים לא מותרים, אלא הרבה יותר. כל העצים האחרים טוב שתאכל, ויצב השם אלוהים על האדם מכל עץ הגן אכול תאכל. המילה מותר עוד לא קיימת בכלל בלקסיקון. אין אסור ואין מותר. יש תאכל מהכל ואחד לא. אז למה מנע ממנו את העץ הזה? כדי שיהיה רואה אותו תמיד, וזוכר את בוראו, ומכיר שעול יוצרו עליו, ושלא תהא רוחו גסה. רואה אותו תמיד, זוכר את בוראו, מכיר שאול יוצרו עליו, ושלא תהא רוחו גסה עליו. יש משהו שאסור לך במושגים שלנו. זה הסבר יפה מאוד, ואני חושב שצריך מתוכו לנסות ללכת נדבך אחד הרבה יותר עמוק, שאני חושב שנגלה בסוף שגם הוא תמון בתוך המדרש הזה. ניסיתי לברר מקודם מה הייתה המוטיבציה לחטא. איך האדם הגיע אל החטא? כשקין רוצח את הבל, אז התורה אומרת שהיו ביניהם דברים, לא יודע מה. אבל היה ביניהם משהו. ויהי בהיותם בשדה. ויאמר קין אל הבל אחיו, לא יודע מה, אבל משהו היה. אבל מה היה המניע? מי הוא הנחש הזה? מה המניע שלו? מה הוא אומר? אגב, אם הנחש הוא היצר הרע, אז למה הוא מתואר כנחש שבא מבחוץ ומפתה? מה הסיפור פה? מה קרה לפני? הפסוקים מתארים במקור 2, פסוק ארוך, שנדמה לי שמסביר את המוטיבציה לחטא, אבל הוא לא מובן. האישה מנסה להסביר לנחש מה אמר להם הקדוש ברוך הוא, ושאם הם יאכלו הם ימותו. ויאמר הנחש של האישה, לא מות תמותון. כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז למה היא אכלה? תראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה, ויאכל. אגב, תופעה מעניינת. היא מתלבטת, לא כתוב האם גם האדם התלבט. אולי כן, אולי לא. אבל כתוב שהוא קיבל ואכל. זה נראה כאילו היא כבר התלבטה בשבילו. הטענות שהיא מצדיקה לעצמה את החטא הן שלוש. העץ טוב למאכל, הוא תאווה לעיניים, הוא נחמד להשכיל. יש כאן עניין של תבונה, יש כאן עניין של תאווה. תאווה הולכת עם עיניים. איך אומר שמשון להוריו על האישה הפלישתית, אותה כך לי כי היא ישרה בעיניי, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש כאן טוב העץ למאכל, זה טוב כזה שצריך להבין אותו. פתחתי בהנחת היסוד שהרמב״ם קובע בפרשה, שהמצב לפני החטא חייב כמובן להיות גדול יותר, עליון מהמצב שאחרי החטא. הרמב״ם לא מסביר כמו שרבי פנחס בן יאיר הסביר שעץ הדעת טוב הרע פירושו שהאדם התחיל לדעת את הרעות, או התחיל שיהיה לו רע, לדעת מכאוב, לדעת יגיעה וקור וחום. הרמב״ם טוען, ואני אומר את ההגדרה שלו ברגע אחד, צריך להבין את זה, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט, אבל אני אומר את המילים. הרמב״ם אומר, אחרי החטא העולם ירד למדרגה של ההבחנה בין הטוב והרע. לפני החטא הוא חי בעולם שהבחין בין שני מושגים אחרים, בין האמת והשקר. טוב ורע הם מושגים סובייקטיביים. בלשון הרמב״ם, האמת והשקר הם מושכלות, והטוב והרע הם מפורסמות. קרי, את הטוב והרע קובע משהו יחסי. יכול להיות משהו שהוא טוב לי ורע לך, יכול להיות משהו שהוא טוב לי וגם רע לי. אבל לא יכול להיות משהו שהוא גם אמת וגם שקר. יכול להיות שאני צריך לשקר מפני השלום, אבל זה לא אמת. אני צריך לעשות את זה. לפני החטא, אומר הרמב״ם, היה עולם של אמת ושקר. אחרי החטא ירד העולם לעולם של טוב ורע. הרמב״ם עצמו מנסה להרחיב בדברים. פרשנים רבים ברמב״ם ניסו לקחת את הקודים האלה ולבדוק אותם. אני רוצה להיצמד במהלך כל השיעור הזה לפרשנות הגדולה שקובע בעל נפש החיים, הנפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, בשער הראשון בנפש החיים. בלי להזכיר בכלל את הרמב״ם, אבל אין ספק שהוא בנוי מתוכו. במקור 3 כותב בעל הנפש החיים את המושגים הבאים. והעניין, ומתוך דברי הנפש החיים נדמה לי שאין כמו עץ הדעת וכל הסיפור של עץ הדעת למציאות הכי רלוונטית שלה. והעניין כי קודם החטא, אם כי ודאי שהיה האדם בעל בחירה גמור. זו אקסיומה. לא ייתכן שהאדם הוא לא בעל בחירה, כי אם הוא לא בעל בחירה הוא לא אדם. אם כי ודאי שהיה בעל בחירה גמור להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להיטיב, או להפך, חס וחלילה. ולמה ברור לי שהוא היה בעל בחירה גמור? כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה. וגם כי הרי עובדה שאחר כך אתה, סימן שהייתה לו בחירה בין טוב לרע. אז למה אתה אומר שרק אחר כך הוא נהיה יודע טוב הרע? אמנם לא שהיה עניין בחירתו, כאן הכל מתחיל, אמנם לא שהיה עניין בחירתו מחמת שכוחות הרע היו כלולים בתוכו. כי הוא היה אדם ישר לגמרי. קראנו בסוכות וקהלת, והאלוהים עשה את האדם ישר. והמה ביקשו חשבונות רבים. לא שהיה, אני חוזר לשורה האחרונה, היא עקרונית, עניין בחירתו, מה שהוא בחר, לא היה מחמת שכוחות הרע היו כלולים בתוכו, היה בתוכו ילד רע וילד טוב, והוא צריך להחליט ביניהם. כי הוא היה אדם ישר לגמרי, כלול רק מסדרי כוחות הקדושה לבד. וזה הבחירה. עכשיו זה מגיע. וכל ענייניו היו כולם ישרים, קדושים ומזוכחים, טוב גמור, בלי שום עירוב ונטייה לצד ההפך הרע כלל. עכשיו העניין. וכוחות הרע היו עומדים לצד, ועניין בפני עצמם חוץ ממנו. זה רב חיים הלמדן, בהגדרה למדנית של הרעיון הפילוסופי הזה, מיד נחזור לזה עד שזה יהיה מובן. וכוחות הרע היו עומדים לצד ועניין בפני עצמם חוץ ממנו. והוא היה בעל בחירה להיכנס אל כוחות הרע חס וחלילה. לא היו מעורבים בו בתוכו טוב ורע, אלא הוא היה טוב, גמור, לא במובן הטוב הסובייקטיבי, אלא במובן של האלוהים עשה את האדם ישר, והיה רע לידו, והוא יכול היה להחליט אם הוא לוקח אותו. הוא ממשיל את זה. כמו שהאדם הוא בעל בחירה להיכנס אל תוך האש. דוגמה מעניינת מאוד. יש לי בחירה להחליט אם אני נכנס לתוך אש או לא. ודאי שיש לי. האם סיכויי הנפילה שלי בהחלטה שלי להיכנס לאש דומים בכלל בעוצמתם, בסיכויים, לסיכויי הנפילה שלי, בנפילה היצרית שלי, בהחלטה שלי להסתכל לאן שאני לא רוצה. ברור שאני רחוק הרבה יותר מלהיכנס לתוך האש. אבל המרחק שלי להיכנס לתוך האש נובע מזה שאין לי בחירה? או שהאש היא חדר אחר, היא חיצונית. הראיה שלא עלינו יש אנשים שמחליטים כי אני אכנס לתוך אש. הראיה שגם במובן החיובי יש לי בחירה להיכנס לתוך האש ככבשן האש של אברהם אבינו. אבל האש חיצונית עומדת בחוץ, עניין רע עומד חוץ ממני. ובעקבות החטא נוצרת סיטואציה חדשה בעולם, שהטוב והרע מעורבים יחד. עכשיו בוא נבין את זה. לכן כשרצה הסיטרא אחרא להחטיאו, הוא צריך הנחש לבוא מבחוץ לפתות. דבר מדהים. מבינים למה צריך נחש? כשמה אתה צריך את הנחש? תגיד יצר הרע. אבן עזרא אומר שהנחש היה יצר הרע. כשמה צריך שנדע ברור שאבן עזרא אומר שבטח זה היה יצר הרע, והרמב"ן אומר שזה מבחוץ. מה הרעיון? אומר רב חיים מוולוז'ין נפלא, האדם היה במצב שהרע מבחוץ לו. לכן צריך את הנחש הזה שיבוא מבחוץ ויכניס את הרע לתוכו. לא כמו שהוא עתה, עכשיו, שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו. הוא מתדמה לאדם שהוא עצמו הוא הרוצה ונמשך לעשות העוון. לא שאחר חוץ ממנו מפתה הוא. הבלבול, זה אני או לא אני? מה זה בכלל אני? אני ישר או אני עירוב של טוב ורע? שכל הזמן לוחמים. ואז מסיים רב חיים, נתערבו כוחות הרע בתוכו ממש. זה מה שקרה בעקבות החטא. וכן בעולמות, לא רק באדם אלא בעולמות בכלל. וזהו עץ הדעת טוב ורע, וכאן נפלא הפירוש של המושג עץ הדעת טוב ורע. אנחנו מכירים את המילה דעת במקרא, תמיד אנחנו חוזרים אליה, רק בפרשה הזאת, והאדם ידע את חווה אשתו. לדעת במקרא זה לא אינפורמציה נטו. לדעת זה להתחבר, להתערב יחד, ליצור זיווג משותף של דברים. וזהו עץ הדעת טוב ורע שנתחברו ונתערבו בתוכו ובעולמות הטוב והרע יחד. זה בתוך זה ממש, כי דעת פירושה התחברות כידוע. מה שקרה בעקבות החטא הוא שהטוב והרע הפכו להיות אורחים שותפים לשולחן אחד. היה עולם שבו היה ישר והיה רע, והבחירה הייתה קיימת לחלוטין, אבל הרף של האדם השכלי פעל בצורה יותר דומיננטית, ולכן אכן הבחירה הייתה יותר קיימת. בעקבות החטא נוצר עולם של ערבוב בין טוב לרע. רב חיים לא משתמש בכלל בביטויים של הרמב"ם על אמת ושקר. אם תרצו תחברו את המושגים. מה שקרה עקב החטא, מה שקרה עקב החטא הוא מציאות שבעצם את אותה הפרדה ברורה של אי הנטייה שיוצרת באדם איבוד זהות. האם אני ישן או אני גם וגם? איבוד הזהות הזה, טשטוש הזהות הזה, הוא מה שיתרחש בעולם רגע אחרי אחרי. אני עוד לא נכנס לשאלה, שעוד רגע ניכנס אליה. אז אם האדם היה בכזאת מדרגה גדולה, אז למה הוא חטא? מה המוטיבציה? אני מבין למה קין חוטא. אבל למה בשלב הזה האדם חטא? אני אגיע לזה עוד רגע, כי זה העיקר. אולי כבר עכשיו נגדיר את זה. אני רוצה לטעון שכאן נמצא הסוגיה, כאן נמצאת הסוגיה הקשה ביותר שהופכת את סיפור חטא את הדעת להכי רלוונטית שיש. תמיד כשלמדתי את רב חיים מוולוז'ין, תמדתי מה זה ביתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אצל הקודש ברוך הוא גם כן מתערבב הטוב והרע. הרי ביתם כאלוהים יודעי טוב ורע, זאת אומרת שהוא כן מחבר טוב ורע. שם ירבו? התשובה היא כן. ועוד איך. הקדוש ברוך הוא יוצר האור ובורא החושך, עושה השלום ובורא הרע. שרואה כל דבר במקור שלו, זה הקדוש ברוך הוא. ככל שהאדם נמצא במצב גבוה יותר, כך יש לו רצון גדול, טהור מאוד, סוגריים ומאוד מסוכן, להכניס את הכל לתוך עולמו. להגיע גם לתיקון של שורשי הרע. כי הרי גם הרע בשורשו הוא טוב. הגאולה היא לא השלב שבו אין יותר חיות רעות. וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארציכם, מסביר רבי שמעון בר יוחאי, שפעם למדנו אותו ביחד, זה לא שאקח את החיות הרעות ואסגור אותן בכלום. אלא שאני אשבית את רעת החיות מן העולם. הגאולה של נמר עם גדי ירבץ היא שיתגלה שגם ברע בשורשו הכי פנימי יש טוב גדול. השאיפה לזה היא השאיפה לגאולה הכי גדולה, שכל דבר חוזר אל המקור שלו, שכל דבר חוזר אל היסוד שלו. שאיפה מאוד גדולה. אבל האדם בעולם הזה צריך לקלוט שבדרך שלו אל השאיפה הזאת יש סיכון מאוד גדול. כי הוא לא הקודש ברוך הוא. והוא יכול להיפגש עם הרע לא רק בשורשו הטהור, אלא גם בחלק מקליפותיו. ולכן הוא צריך לדעת להבדיל. אם הוא רוצה או לא רוצה, הוא חייב לדעת לעשות הבדלה. בין אור לחושך, בין קודש לחול, בין ישראל לעמים. הוא חייב לדעת להבדיל. ככל שמתקרבים אל הגאולה, יש שני כוחות מנוגדים שלוחמים זה בזה כל הזמן. האחד עוסק בייחוד שלי, והשני בטיוח, בטשטוש, לא במובן השלילי בהתחלה, אבל בסיכון הסופי כן, בהתחברות לכולם, בלחבר את הכל יחד אליי. כי באמת השאיפה היא שביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. זה נכון? ואם השאיפה היא שביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, אז יש פחות צורך להדגיש אולי את הבין ישראל לעמים. אבל כדי שביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, צריך שהם יבואו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ואמרו עמים רבים לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. אבל אם אין לי דרכים ואורחות שלי, אז מה בדיוק הם באים לראות בבית תפילה לכל העמים? מצד אחד יש מגמה מאוד מאוד גדולה של סובלנות אמיתית, של חיבור אמיתי, שהיא נובעת מדבר עמוק וגדול. מצד שני, זה הרגע הכי מסוכן, כי אז אני יכול לפספס את הכל ולהפסיק להיות זה שבכלל יבואו אל בית התפילה שלו לכל העמים, כי אין לי לא דרכים משלי, לא אורחות משלי, והם באו לראות את בית אלוהי יעקב, אבל אין לי בית אלוהי יעקב. איך אומרים חז"ל? ואמרו עמים רבים לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. חז"ל שאלו, למה לא אלוהי אברהם? למה לא אל בית אלוהי יצחק? למה אל בית אלוהי יעקב? לנו תשובה עצומה. כי לאברהם היו גם בנים שדיברו ישמעאלית וגם בנים שדיברו יצחקית. ואת זה צריך הרבה זמן בהיסטוריה. וליצחק היו גם בנים שדיברו יעקבית וגם בנים שדיברו עשווית וחלקם גם עמלקית. וגם את זה צריך בהיסטוריה. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים איך הנצרות והאסלאם קידמו את העולם לאמונה באל אחד לאט לאט. הרמב״ם עוסק בזה הרבה. אבל השאיפה העתידית היא לא שיבואו העמים הרבים ויגידו עוד פעם לאברהם נשיא אלוהים אתה בתוכנו. את זה כבר ידעו תמיד. ולא שיגידו ליצחק כמו אבימלך השם עמך. אלא שיגידו ליעקב הנרדף שכל מה שיש לו זה ראובנית, שמעונית, לוית, יהודית, יששכרית, זבולונית. כל מה שיש לו זה פה. שמבינים למה הוא נצרך בעולם. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. הרבה מאוד פעמים בית יעקב הוא מאוד מאוד עם לבדד ומאוד בית יעקב כשהוא רחוק מן הגאולה. כי ברור לו שהוא צריך להישאר כזה כדי להישרד. אבל כשהוא מתקרב אל הגאולה ומתקרב אל התפקיד של בית תפילה לכל העמים, אז הוא מוותר קצת על הבית יעקב שלו. כי זה הרי עומד בסתירה. הנחש יודע בדיוק מה הוא רוצה מחווה. והאדם מקבל את מה שחווה אומרת מיד. הנחש אומר לחווה, את מפחדת מלהכניס את הכל לתוך שולחן השבת שלך. את מפחדת מלחבר את הכל. ממה את מפחדת? גם את יכולה להיות כאלוהים. לא צריך את הדבר הזה של הפחד הזה להבדיל. למה שיהיה עץ שלו? מה יש? מה רע בעולם קוסמופוליטי מתוקן שגם העץ הלא טוב נפגשים איתו בשורש ובשורש הכל טוב? זה לא יותר טוב? הביטוי הזה הוא קשה, כולנו מכירים אותו. חז"ל אומרים בביטוי שפעם דיברנו עליו, שבין נחש לחווה היה קשר אינטימי מאוד. אגדה משונה מאוד. חז"ל אומרים במסכת שבת במקור 4, שבשעה שבא נחש על חווה הטיל בזוהמה. זה מאוד מפריע תמיד הביטוי הזה, בא נחש על חווה. מה הכנסתם את זה פה לכל הסיפור? נחש דיבר עם חווה, מה האסוציאציה הזאת בכלל? רש"י שם במקום מסביר במקור 4, כשבא נחש על חווה, כשנתן לה עצה לאכול מן העץ, בא אליה. מה פתאום? חז"ל אגב, דרשה מעניינת מאוד, אמרו שחווה וחיביה, נחש, זה אותו שם. היה חיבור מוחלט. חיביה בארמית זה נחש. אבל מאיפה רואים שבא אליה? אומר רש"י משונה, כי היא אמרה, כשהקדוש ברוך הוא שאל אותה למה אכל, אז היא אמרה, דכתיב, הנחש הישיעני ואוכל. הישיעני בשין לשון נישואין. כמו הישיעני. נו, באמת. מה קרה? וואי ורבותיי, זה כל התורה כולה. מדרש אדיר. הנחש אמר לחווה, תגידי, מה את מפחדת? זה שאת לא מסוגלת לאכול מהעץ הזה, זה שאת לא מתעמתת איתו, זה שאת לא מתמודדת עם עוד עץ אחד, זה נובע מפחד. זה נובע מחולשה. אבל בעצם זה נבע ממשהו אחר לגמרי. אני יכול להיות מחובר כמו הדוד והרעיה, כי אנחנו מחוברים בחיבור של נישואים. ואינני נותן עיניי בנשים אחרות לא מפני שאני מפחד, אלא מפני שאני מחובר באמת לאישה שלי. אם הקשר הוא קשר של נישואים, הצורך לבדוק אופציות נוספות לא קיים. אם הקשר הוא קשר אקדמאי חיצוני, אז אפשר להתחתן עם האופציה של הקדוש ברוך הוא, ואפשר לשתי דקות להתחתן עם האופציה של הנחש. כשהנישואים הם נישואים, כשהקשר הוא קשר של אתה בחרתנו, של כי בנו בחרת, של התחברות פנימית עמוקה, אז לא מפני שאני ירא משום דבר, אני חש איזשהו חיבור כזה שבו באופן טבעי, בלי לפגוע בשום דבר אחר, אני מרגיש נאמנות, אני מרגיש התחברות. אדם שאין לו ייחוד, קל לו מאוד להזדהות עם הכל, כי הוא בעצם אבוד זהות. אדם שיש לו ייחוד יכול לרגע לשכוח את השאיפה הגדולה, הסופית, של ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אבל ככל שמתקרבים יותר אל אותה גאולה, הסיכון הזה של טשטוש הזהות, של עיבוד הזהות, הולך וגדל. אחת התופעות המרתקות ביותר, אני רוצה לעבור מהגלות והגאולה הזאת, אתם מבינים למה זה עכשיו גלות וגאולה? מה שקרה בחטא הראשון הוא מצב של הגאולה הגדולה שיכולה להתממש. האדם נמצא במצב שבו הוא מחובר לכל המציאות, הוא נותן שמות לכל החיות, הוא נותן שמות לכל העצים. אבל כדי שהוא ימשיך להצליח לעשות את זה, הוא צריך לזכור את ייחודו. ייחודו הוא שהוא לא אחד מכל העצים, אלא שיש לו הקדוש ברוך הוא, והוא זוכר שעול יוצרו עליו. לכולם יש הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו קשר נישואי מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. ומה שקרה שם ברגע שהגאולה הזאת התפוצצה, זה שהנחש גם כן הציע הצעת נישואים. ועכשיו הייתה פה בגידה, היו פה שתי הצעות נישואים. כי אני כבר לא כל כך נשוי באמת. אנחנו חברים, אבל אפשר לבדוק עוד משהו. זה מצב שצריך לקלוט אותו, הוא מצב מאוד מאוד קשה. אני רוצה לרוץ משם לגלות וגאולה אחרת לגמרי. אני רוצה ללכת לבית השני, לסופו של הבית השני. ישנו ביטוי שאני חושב שבאמת, ואנחנו חיים במציאות שאין חשוב ממנו. באמת ובתמים אין חשוב ממנו. אולי הביטוי אין חשוב ממנו הוא לא נכון, אבל הוא כל כך יסודי. היכולת להיות סבלן, היכולת להיות סובלן. המילה סובלנות זו מילה מודרנית. השם כן המילה סבלנות. ראיתי את זה בן יהודה שהוא כותב שסובלנות זה מילה של הסופרים החדשים. סבלנות, ואני חושב שזה עברית מרתקת לחבר את הסובלנות, הטולרנטיות עם הסבלנות. כי בעצם בשניהם יש משהו של סבל. האדם סובל משהו, אבל למען דבר נכון. אצל חזן אנחנו לא פוגשים את המילה סבלנות גם. אנחנו פוגשים אותה אצל הגאונים, אנחנו פוגשים אותה אצל רש"י. כך רש"י למשל מסביר את המילה ענוותנות בהקשרים מסוימים. למשל אצל הלל הזקן כתוב בסיפור המפורסם של אותו אחד שבא למדמד לו ערב שבת כשהוא חופף את ראשו, והלל רגוע. כתוב שם לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמיים. שם ודאי שאין הכוונה ענוותן צנוע וקפדן חלילה גאוותן. זה בכלל לא הסוגיה שם. שם הכוונה היא קפדן זה קפדן וענוותן זה ההפך, וכך רש"י מסביר, סבלן. זה סובל את השני לפי מה שהוא. פעם למדנו את הפרשה הזאת של הלל עם האיש שבא אליו ערב שבת עם חשיכה. הלל מצליח להיכנס לעולם של היהודי השני שנמצא עכשיו ערב שבת, ובאמת מאוד מוטרד מהשאלות הקשות על ראשיהם של הבבליים שהם אליפסיים מדי, ועל רגליהם של האפריקאים שהן רחבות, וכל זה בדיוק ערב שבת. והלל מצליח באמת להתעטף ולצאת לקראתו. הוא מצליח לשמור באמת על אותה סבלנות גדולה, לא במובן של קטנות, ההפך, של התחברות. והחינוך הוא לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמיים. אבל מאוד מעניין, אותה ענוותנות שמפורשת על ידי רש"י כסבלנות מופיעה בזמן אחר קצת, בדור יותר מאוחר, בדור החורבן, כתכונה של גדול הדור. תכונה של גדול דור שבגלל סבלנותו חרב הבית. מאוד מעניין. הסיפור נמצא אצל קמצא ובר קמצא. הסיפור המפורסם. אנשים טועים בסיפור. קמצא ובר קמצא זה תיאור של שנאת חינם. אבל הרגע הוא עוד לא היה סיבה לחורבן הבית. מוזמן על ידי השליח בר קמצא במקום קמצא אל הסעודה, כולם זוכרים את הסיפור, וקמצא רואה ש... לא קמצא, מארח, רואה שמי שהגיע הוא בר קמצא ולא קמצא, והוא משלח אותו בבושת פנים. בר קמצא רואה שאף אחד מן החכמים שהיה שם לא מיכה, והוא אומר חרב הבית. עוד שנייה. זה זה שעל שנאת חינם חרב הבית זה כתוב בלי סוף, אבל לא בסיפור הזה. הולך המלשין, כלומר בר קמצא, אל הקיסר ואומר לו, היהודים מרדו בך. סיפור ידוע. הקיסר אומר לו, הוכח לי שהם מרדו בי, מי יהיה מר? והוא אומר לו, שלח קורבן, ותראה שהם לא יקריבו. הוא שולח עגל משולש, משובח, והמלשין שם בו מום, מטיל בו מום בדרך, כדי לסבך את החכמים. המום הוא באיזה מין קטגוריה הלכתית כזאת שהחכמים מסתבכים איתו. לא ניכנס לפרטים, זה נמצא חלקו במקור חמש, לא חשוב עכשיו. החכמים לא יודעים מה לעשות, והם מגיעים אל רבי זכריה בן אבקולס. ורבי זכריה בן אבקולס הוא גדול הדור. ושואלים אותו מה לעשות. בהתחלה החכמים חושבים להקריב את הקורבן, למרות המומים שאסור להקריב על המזבח, משום שלום מלכות. אבל חוששים אם הם יקריבו את הקורבן, תלמד חלילה הלכה מוטעת לדורות שמקריבים בעלי מומים על המזבח. ואז הם חושבים שצריך להרוג את המלשין, כי אין ברירה. ורבי זכריה בן אבקולס אומר להם לא להרוג את המלשין, לא כי לא הורגים אותו. כי אם תהרגו אותו, יאמרו לעתיד, המטיל מום בקודשים נהרג. וזה לא נכון. אסור להחמיר בחומרה כזאת, מי שמטיל מום בקודשים צריך להעניש אותו, אבל לא להרוג אותו. כששומע את הסיפור הזה, כמה דורות אחר כך, לא דורות, אבל במבט אחורה, רטרואקטיבית, רבי יוחנן, דור ראשון לאמוראי ארץ ישראל, כשהוא שומע את הסיפור הזה, הוא אומר בסוף מקור חמש, אמר להו, מקור חמש, אמר להו, שורה שלישית מלמטה, רבי זכריה, יאמרו מטיל מום בקודשים יערג. אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. שוב גלות. אני עוד לא מכיר אדם, גדול הדור, שגדול דור הבא אומר, לא שהוא חולק עליו. רבי עקיבא חלק על רבן יוחנן בן זכאי בהתנהגותו עם הרומאים. אמר לו, לא היה צריך לבקש, אמר אחרי זה. אני במקומו לא הייתי מבקש את יבנה וחכמיה, אלא את ירושלים כולה. זו מחלוקת מדינית, פוליטית. אבל אמירה כמו, הוא הגורם לחורבן, ולא הוא, תכונה X. ומה היא? רש"י, ענוותנותו סבלנותו. מה? שסבל את זה ולא הרגו. אני תמיד תמאתי בגמרא הזאת תמיהה שאני חושב שכל מי שלומד אותה תמיה. אני לא מבין את כל הדיון. לא מבין את הדיון מטיל מום בקודשים. אני לא מבין מאיפה היה להם כזה נחת לדון בדיון הזה. יושב פה מלשין. לא צריך ראייה לטווח ארוך. ברור שהוא מרגל. ברור לכולם שהוא הולך עכשיו לקיסר. המילה הבאה בגמרא היא שעכשיו הקיסר בא להרוג וצר על ירושלים. לא צריך פה איזו ראייה פוליטית עמוקה. צריך פה להסתכל חצי שנייה, אפילו לא קדימה, במקום. אני לא מבין, לא שמע רב שחריה בן אבקולס על המושג פיקוח נפש? לא נעים, אבל ברור שצריך להרוג את המרגל הזה. ברור שהוא מסכן עכשיו את העם. אין פה שאלה. יש כאן ודאי דין של אדם שמסכן עכשיו את העם כולו. מה עכשיו כל הדיונים? מטיל מום בקודשים יהרג, פיקוח נפש. אני יודעתי, יש פה דבר שהוא כל כך גדול. רב זכריה בן אבקולס חי בדור של קמצא ובר קמצא. הוא חי בדור של שנאת חינם נוראית. ובדור של כזאת שנאת חינם, רבי זכריה בן אבקולס מבין שתפקידו הוא בצדק גמור. הוא לאהוב ולאהוב ולאהוב. ולנסות ליצור כמה שיותר אהבת חינם. וזאת אמת, וכך צריך. והוא עובר את הגבולות למצב כזה שהוא מכניס את הרע פנימה, וגם המלשין הוא חלק מהסימפוזיון. באותו הרגע חרב הבית. המלשין הזה זה הנחש של הסיפור של אדם וחווה. יש עץ שלא אוכלים ממנו, כי כשתאכל ממנו אתה תאבד את האלוקות, כלומר את הייחוד שלך כאדם שיש לו אלוהים. יש אגב עוד תכונה שהולכת יחד עם זה, עם טשטוש הזהות וביטול ההבדלים, בעולם שבו כל האופציות פתוחות, שבו על מקש אחד בהקלדה בתוכנה פשוטה אתה יכול לברור אמונה וירטואלית, נחש איסיאני וירטואלי, אתה יכול לרוץ מרגע לרגע. יש עוד משהו שמתערער, לא הבדלים, לא ייחוד. אם ההבדלים מתערער, גם מושג שקוראים לו סמכות, למשל. המושג שקוראים לו אב ואם. המושג שקוראים לו מעמד של סמכות. אגב, המילה סמכות היא מילה מרתקת. היא מתורגמת בשפות אחרות למילה מאוד לא נעימה. אוטוריטה. זה די מנוכר. השורש של המילה סמכות בעברית היא סמכות, היא משהו שאפשר להיסמך עליו, היא משהו שאפשר להישען עליו. לא לחינם בעשרת הדיברות נמצא בלוח הראשון דווקא כבד את אביך ואת אמך. הוא נמצא דווקא בחלק הזה של הלוח של אנוכי השם אלוקיך, לא רק מפני שגדול כיבוד הורים ככבוד השם, צריך להבין ממה, אלא מפני דבר הרבה יותר יסודי ועמוק. כי בלי אביך ואימך, צריך לתפוס את זה טוב, אין בכלל אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך זה לא אלוה פילוסופי כאופציה בין איקס אופציות. זה האלוה שאבא שמע מסבא שקיבל את זה מהר סיני. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך, ואם לא אותך אישית את אביך, ואם ביטלת את אביך, גם אני לא נמצא בהמשך. גם זה חלק מטשטוש. הגאולה היא התחברות, היא והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, אבל שיזכרו שהם אבות והם בנים. הגאולה היא חיבור של ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. חג הסוכות הוא הדוגמה הגדולה ביותר של חג אוניברסלי, שכל העמים באים לירושלים ומקריבים 70 פרים כנגד 70 האומות. אבל הם באים לירושלים כדי לראות מים חיים יוצאים מבית השם, כדי לראות את כל ההפטרות או ההפטרה שקראנו השנה, וכל הסיפור של זכריה, וכל הסיפור של ירושלים, שיודעת את עצמה, יודעת את זהותה, ומתוך זה היא רואה את הכל. כשהאדם אוכל מהעץ האחד שנאסר עליו לאכול, הוא מאבד את כוחו המוסרי, הסמכותי, כלפי מיליארדי העצים האחרים. כי הוא איבד את ייחודו. הוא עכשיו הופך להיות עוד אחד מהעצים. מרגע זה ואילך הוא יוכל לגרום לאדמה להוציא את שמחה, שהוא ישתלט עליה, כי יש לו כוח. היא תצמיח קוץ ודרדר, הוא ישתלט והוא ינצח. מרגע זה של טשטוש הזהות מתחיל מתח בין כל הגורמים כולם. בין האיש והאישה, שזה בין האנושות כולה. בין האנושות והאלוהות, האישה אשר נתת עמדי, בין האנושות והחי, הנחש ישיעני, בין האדם והאדמה, הרמב״ם, וכל כך חשוב לגעת בזה, מפני שאני חושב שאנחנו ממעטים לגעת בזה. וזה חשוב דווקא בזמנים שאנחנו מצויים בהם, דווקא מפני הרצון האדיר והנכון והצודק להתחבר לכל ולחבר את הכל. ודווקא אז צריך ללמוד את הפרשה הגדולה הזאת, ש יש עץ אחד שהוא מסוכן. העץ שבו הטוב והרע הופכים להיות אורחים שווי זכויות במערכת האופציות שאני חי בה. זה הרגע שבו הופך האדם מאדם מזוהה לאדם מבולבל, שסובל מאוד מהבלבול שלו. אבל לא רק הוא סובל מהבלבול, איך אמר רב חיים? כל העולמות סובלים מהבלבול. אני חושב שהפרטים שאמרה חווה, טוב העץ למאכל, שזה בעצם ממשיך ויתן כאלוהים יודעי טוב ורע, טוב העץ למאכל, אם נאכל אותו נהיה בטוב הזה, ותאווה לעיניים ונחמד להשכיל, אולי מזכירים לנו את מה שאנחנו אומרים כל יום, פעמיים. מצווה מאוד קשה. ולא תטורו אחרי לבבכם. לבבכם, אומרים חז"ל, זו מינות. זו מחשבת מינות. מחשבה של אופציה הפוכה. ואחרי עיניכם, ותאווה לעיניים, זו מחשבת זנות, אומרים חז"ל. אשר אתם זונים אחריהם, זו מחשבת עבודה זרה. כמה מרתק הנוסח של הרמב״ם, במקור 9, בעמוד השני. נדמה לי שאת הרמב״ם הזה היום לא היו מכניסים, ודאי לא ללמוד רמב״ם. אבל אולי בעוד כמה מקומות לא היינו מכניסים אותו. כשהרמב״ם מגדיר את ולא תטורו אחרי לבבכם, וצריך לחשוב על זה חינוכית, האם אנחנו יודעים לעשות את זה. קובע הרמב״ם בספר המצוות, מצווה לא תעשה ממזיין, והרמב״ם היה יהודי מאוד מאוד רחב אופקים. מאוד, רמב״ם. הוא מסביר את לא תטורו. האזהרה שהוזהרנו מלהיות חופשיים במחשבותינו. שומעים את הביטוי הזה? להיות חופשיים במחשבות זה רע. עד שנאמין דעות המנגדות לדעות שהביאה התורה. הנחש ישיעני. אלא, אני בכוונה הבאתי את התרגום של הרב קפח בצילום פה, כי התרגום הקודם של אבן תיבון, אני חושב שלא היה אפילו עובר את הדפוס. הרמב״ם אומר, אלא נגביל את מחשבתנו ונעשה לה סייג שתעמוד אצלו. והוא מצוות התורה ואזהרותיה. והוא אומרו יתעלה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבן תיבון מתרגם, במקום שנגביל את מחשבתנו, שנקצר את שכלנו. זה פחדתי. רמב״ם. וצריך להבין זה בתוך ולא תטורו, כי הרמב״ם רוצה להגיד כאן עיקרון גדול שלנו קשה לעכל אותו וצריך לעבוד עליו. הוא קשה, אולי הוא לא פופולרי כל כך. כשם שברור לך שלא תטורו אחרי עיניכם, לא מונע ממך את הבחירה החופשית. אלא הופך אותך ליצור יותר בוחר, שוב, עד שלב מסוים, עד גיל מסוים, עד שאיזשהו בלוף חייב להמשיך לשחק, אנחנו עוד ממשיכים לנסות להגיד שככל שאפול יותר, אכיר יותר, אשלוט יותר. אבל בשלב מסוים אנחנו עוברים את זה. ובשלב מסוים אדם יודע שהעיקרון היצרי הוא עיקרון הפוך. הוא עיקרון של מרעיבו סבאה ומסביעו רעב. צריך לדעת איך. צריך לדעת לא לחנות. צריך לדעת לשלוט נכון. צריך לדעת לתעל. צריך לדעת את המהלך החינוכי. הכל צריך לדעת. אבל צריך לדעת את המגמה. המגמה היא לא כן תטורו אחרי עיניכם ותחליטו. המגמה היא לא תטורו אחרי עיניכם. המגמה היא כן תיצור נאמנות, כן תיצור התחייבות ביתית, אישותית, משפחתית. אין מגמה שאומרת תטורו, ואחר כך נראה מה נשמע. תטורו ונדון באופציות. כך אומר הרמב״ם, גם לא תטורו אחרי לבבכם, לא כי אני מפחד, אלא כי אני נשוי לקדוש ברוך הוא. ואני לא מפחד מכלום, הפוך. זה שאין לי 1,000 אופציות אישותיות אחרות, זה לא נובע מקטנות. זה נובע מהחלטה קשה, שכלית, של לא תטור. שהוזהרנו מלהיות חופשיים במחשבותי. אגב, פלאי פלאות, איפה הפסוק ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם נמצא? בפרשת ציצית, בפרשת הגאולה של סיפור יציאת מצרים. בדיוק אותו סיפור. ובחרו לקרוא פרשת ציצית, אומרת הגמרא במסכת ברכות, כי יש בה יציאת מצרים, ויש בה עול מצוות, ויש בה לא תטורו. ורק שיש את זה, יש גאולה. כי כשמגיעים קרוב לגאולה, יש איזשהו רצון מאוד גדול, תטורו. תאפשרו כניסה לכל, תטשטשו זהות. ביטול הייחוד או טשטוש הזהות זה לא זהות חדשה, זה עיבוד הנישואין וחיפוש קשרים. ידיעה ברורה שגם בשיא גן העדן זוכר האדם את בוראו ויודע את ההבדל. הוא ורק הוא אוכל מכל העצים, במרכאות כפולות אוכל. אני לא אוכל מהעץ שהופך את הרע מהאש שנמצאת בחדר לידי, שאני מחליט אם להכניס אותה אליי, למשהו אימננטי, פנימי, שהופך להיות חלק מתוכי, ואני כל הזמן צריך להתלבט. כי כשאני יוצר את זה, אני מתחיל ליצור אידיאליזציה. אידיאליזציה של ספקנות. אידיאליזציה של בלבול. ולא אני סובל מזה, או לא רק אני סובל מזה, אלא כל מה שאני צריך לקרוא לו בשם. אני לא יכול לקרוא לו בשם, כי לי אין שם. וכל אשר יקרא לו האדם בשמו, הוא שמו. כל זה עד החטא. מהחטא. האדם כבר לא יכול לקרוא שמו. זו הייתה ההווה אמינה שלפני החטא. וזו הייתה העוצמה האדירה של רב זכריה בן אבקולס, שהייתה כל כך גדולה, שכבשה את כולם. זה לא רק איך זה שרב זכריה בן אבקולס לא אמר זה פיקוח נפש, הוראת שעה. איך אף חכם לא עצר ואמר רב זכריה בן אבקולס פיקוח נפש. זה כל ילד למד בגן. יש כאן טכנית פיקוח נפש. הוא הולך להלשין על כל העם. עכשיו הוא הולך לרגל. אותה המידה האדירה שאמורה להיות נכונה לגבי טריליון עצים, ולכן לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, אסור לה שתהפוך להיות אלוהות. היא מידה שצריך להשתמש בה ולדעת לא להשתמש בה כלפי העץ האחד. חברה שיש לה עץ אחד שהיא יודעת שהיא לעולם לא תאכל ממנו, זוכרת את יוצרה ועול יוצרה עליה. חברה שעול יוצרה עליה היא חברה שיש לה שם, והיא יכולה להעניק לכל העולם את מה שהוא מחכה ממנה. רק חברה שיש לה שם יכולה לתת בסוף את המציון תיצא תורה ודבר השם מירושלים, ולהוביל את כל העמים לבית שבסוף ייקרא בית תפילה לכל העמים. ערב טוב.